סייבר 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 פודקאסט על האקרים ומאפים עונה שנייה ועכשיו עם 30% יותר סייבר בהנהלת נועם רותם ועידו קינן
סייבר סייבר לך נועם רש
סייבר סייבר לך עידו
בימים אלו של מגפה משתוללת, אנחנו רוצים לדעת שלפחות המידע שלנו לא מסתובב בכל מיני מקומות שהוא לא אמור להיות בהם, למשל בקניון רננים בכל החנויות, או בארומה קונה איזה בורקס אבש, או אנחנו רוצים שהמידע שלנו יהיה במקום אחד, מבודד ומוגן.
שאף אחד לא יתעטש עליו.
אבל זה לא המצב, ואנחנו אומרים שלום עכשיו גם לרן ברזיק, סייבר סייבר רן.
סייבר סייבר, עידו קינן ונועם רותם, זה רן ברזיק ממשטרת בדיחות האבא וגם ממשטרת הדפדפנים. אז בואו נספר לכם סיפור. מכירים את קורונה אפ? קורונה אפ, אפליקציה שמשרד הבריאות הוציא, ומאפשרת בעצם לכל אזרח מודאג, כל אזרחית דואגת, להתעדכן בחדשות האחרונות מעולם הקורונה הישראלית. לדווח כל מיני דיווחים ולקבל הנחיות בהתאם לדיווחים. אם למשל חזרתי מחול ופתאום יש לי פריחה וחום מוזר, אני יכול לדווח על כך. אם נכנסתי לבידוד, אני יכול לדווח על כך וכך הלאה, ואז לקבל עדכונים והנחיות. אפשר גם להתייעץ עם אנשים אחרים, עם רופאים, והכל נשמע נהדר. רק מה הבעיה? הבעיה היא שבאמצעות כלי הפריצה המחוקם הידוע דפדפן, היה אפשר בקלות לפרוץ ולכרות את כל המידע של כל המשתמשים ממש מהר, וגם עשיתי את זה. הסיפור הוא כזה, כל מי שנכנס בעצם לאפליקציה נדרש להזין פרטים אישיים על עצמו, קופת חולים, שם, מייל, תסמינים ורקע רפואי, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. מחלות רקע, הנה למשל יש לי אלרגיה קשה למאפים, הייתי נדרש בעצם להזין אותה. ולא פחות מ-74 אלף איש, קצת יותר, הזינו את הפרטים האלה, וכאמור, כל אחד עם דפדפן היה יכול להוריד אותם. הפרצה הייתה יחסית פשוטה. האפליקציה תקשרה עם שרת מרכזי, כמו כל אפליקציה. וכל הבקשות היו בעצם עם פרמטר שנקרא User ID. הפרמטר הזה הוכלס במספר המשתמש של האדם שמשתמש באפליקציה. מה קורה לפי דעתכם אם הייתי לוקח את אותו URL, אותו כתובת, שם אותה בדפדפן שלי ולוחץ על Enter, הייתי מקבל את הפרטים של אותו אדם. ואם הייתי משנה את הפרמטר, למשל במקום 742, הייתי קורא לפרמטר 743, היה מביא לי את הפרטים של משתמש 743, וכך הלאה. מפה כתבתי סקריפט מאוד מורכב בין 4 שורות, שבעצם מבצע קריאה של המידע, זאת אומרת שומר אותה להרדיסק שלי, ועשיתי את זה כמובן מ-IP של מדינה עוינת כלשהי, וכמובן שאף אחד לא עצר אותי, והצלחתי לכרות את המידע על כל המשתמשים, ודיווחתי על כך כנדרש. באופן מפתיע משהו, משרד הבריאות והחברה שמפעילה את האפליקציה פעלו כנדרש, הם שכרו מומחה סייבר אמיתי. זאת אומרת, הם לא אמרו, כן, מיטב מומחי הסייבר הגדולים ביותר בעולם, שהם כמובן ישראלים, מיקי זוהר.
ואנחנו מקווים שכולם יהיו קשובים וערניים.
מגינים בגופם על האפליקציה שלנו. לא, הם באמת שכרו איש מקצועי. אותו אדם מקצועי, עומרי סגב מויאל, שהוא אדם מאוד מנוסה בתחום, מאוד ידוע, פנה אליי, שאל את כל השאלות הנכונות, ויחדיו בעצם ליווינו את הטיפול עד שהם סגרו את כל החורים. וברגע שיש איש מקצוע, ברגע שיש אדם שמבין מה הוא עושה, זה כבר התקדמות. נכון, אולי מוטב לזכור אותו לפני שמפתחים את האפליקציה כדי שיסביר למפתחים מה לעשות, אבל גם אחרי שהפרצה התגלתה, גם זאת התקדמות. במיוחד שאנחנו מסתכלים על תשובות והתגובות הגנריות והמשעממות שאנחנו מקבלים בדרך כלל.
אבל אנחנו לא היחידים, איזה מדינה לא שמענו את השם שלה הרבה זמן?
איראן.
Any country can be attacked today with cyber attacks.
איראן.
Iran attacks Israel on a daily basis.
תשובה נכונה, אתה זוכה במאפה. אז באיראן?
איפה המאפה שלי?
אני לא יודע, אני צריך להתייעץ עם דוקטור תמר אלם גינדין, איזה מאפים פופולריים באיראן?
המאפה הכי פופולרי באיראן הוא לחם. ויש להם מלא סוגים של לחם. נונה לבושק, שזה קצת דומה ללפה, זה מין ריבועים כאלה ענקיים, כמו דפי A3. נונה סנגק, נונה טובה, יש כל כך הרבה לחם. הרבה הרבה לחם.
ההורים שלי עבדו מאוד קשה בשביל להביא לחם הביתה. אמרתי להם, תביאו פירות, תביאו ירקות, תביאו גבינות, תביאו כינוח, אבל לא. רק לחם הביאו. אנשים קצת אובססיביים.
בינתיים נגיד שיש להם גם אפליקציה שנקראת AC-19, ובזידינט דיווחו שהאפליקציה הוסרה על ידי גוגל, מהחנות האפליקציות הרשמית. מה שקרה שם, לפי הדיווח של זידינט, זה שהתעוררה איזושהי מחלוקת בקשר לאפליקציה, וכמה מהמשתמשים האשימו את הממשל בשימוש בבהלה של הקורונה באופן כללי, ובאפליקציה הזאת באופן ספציפי, לאסוף מספרי טלפון ומידע, איכון, בזמן אמת, על האזרחים. זידינט שלחו את האפליקציה לבדיקה של לוקאס סטפנקו, שהוא חוקר ראשות אנדרואיד ב-ESET, חברת הסייבר, והוא אמר שלא נראה שיש שם סוס טרויאני, ולא נראה שיש שם רוגלה. גוגל עצמם לא הגיבו ולא אמרו למה הם הסירו את זה, אבל מקורות בגוגל אמרו לזידינט שהאפליקציה ככל הנראה הוסרה בגלל שהיא טענה טענות מטעות, שיכולה לאתר באמת הידבקויות במחלות, שזה משהו שבלתי אפשרי כיום לעשות דרך אפליקציה, אבל הבעיה עם מפתחת האפליקציה, חברה בשם Smartland Strategy, היא שהיא בנתה בעבר שתי אפליקציות דמויות טלגרם, שנקראו גולד טלגרם והוטגרם. שתי נוסעו מהחנות של גוגל בעקבות האשמות על איסוף מידע חשאי על המשתמשים, ונטען בכמה דוחות שפורסמו שהם פותחו עבור רשויות הביון האיראניות. עכשיו, אפליקציה שקוראת לעצמה גולד טלגרם והוטגרם, ברור שהיא מתחזה, ברור שהיא מנסה להטעות אנשים לחשוב שהיא קשורה איכשהו.
לי זה נשמע אמין, אני לא חושד בכלום.
מעולה, יש לי בורקס במילוי בורקס למכור לך.
תביא לי שניים. כמו כל בהלה חדשה, יש ארגוני פשיעה שזה הביזנס שלהם. הם מזהים איזשהו טרנד, מעלים שורה של אתרים, מפתים משתמשים להגיע אליהם ומשתילים להם שלל רוגלות. ולכן ההצעה שלנו כאן בסייבר סייבר היא לא להתקין שום דבר כי זה טרנדי, ולהיזהר מאוד בחיפושים שאתם עושים ובאתרים שאליהם אתם מגיעים, כי ככה מקבלים נמלים.
הנה מה שקורה שמישהו מתעטש.
שלום, כאן עומר, קריין שלכם בסייבר סייבר. אני בבידוד כבר 5 ימים. אני כבר לבדוק את האקוסטיקה בכל החללים. ככה נשמע חדר השינה למשל, ככה נשמע חדר האמבטיה. אני קצת הולך ומאבד קשר עם העולם שבחוץ. בכל אופן, רציתי לספר לכם שטקס פרסי הסייבר סייבר מבית מעבדות סייבר סייבר לב, זה חדר 404 ופודקאסטיקו, נדחה למועד בלתי ידוע, כנראה, לאחר האפוקליפסה הבאה עלינו לטובה.
אם אין צורך בכנסים, אם אין צורך באירועים, אל תקיימו אותם ואל תלכו אליהם.
בינתיים, שימו על עצמכם, תשארו בריאים, ואל תשכחו לשטוף ידיים. תשמעו איזה חד יש פה. סלון,
אנחנו מכירים את דוקטרינת ההלם, שיש איזשהו אסון, איזושהי מהומה, אפשר לנצל אותה כדי לעשות דברים רעים, וגם כאן, גם בישראל, הציעו להשתמש במערך הסייבר ובאיכון סלולרי, כדי לעקוב אחרי המיקומים של הנדבקים, של הנשאים ושל אנשים שהיו סביבם.
וזו בדיוק הסיבה שאנחנו שווים ומזהירים פעם אחרי פעם מלתת יותר מדי כוח בידיים של גוף מסוים, כי כשיש לך יותר מדי כוח, בשלב מסוים אתה תשתמש בו. וכאשר אתה נותן למערך הסייבר רשות לעקוב אחרי אזרחים באמצעות הטלפונים שלהם, הם יעשו את זה.
כן, ואנחנו יודעים שדברים זמניים הרבה פעמים נוטים להיות קבועים. למשל, הממשלה הזמנית שנמצאת כרגע בשלטון.
או מצב החירום שהוא זמני כבר 70 שנה. Danger, Will Robinson. Danger,
Robinson. Danger, Will Robinson. אז בניגוד למידע איכון שמבוסס על צו בית משפט, שיש עליו איזשהו פיקוח, גם אם בהרבה מקרים בתי המשפט הם חותמת גומי, עדיין יש איזשהו מסלול שזה עובר. האיכון בזמן אמת שניתן למערך הסייבר או לגופים אחרים, זה משהו מאוד מאוד בעייתי, שלא לדבר על השימוש לרעה שעלול לעשות בזה. אנחנו יודעים שאנשים עושים שימוש לרעה בגישה שיש להם למאגרים ממשלתיים, שוטרים עושים את זה, פקידים בביטוח לאומי ומס הכנסה עושים את זה, הכוח הזה משחית.
זה פשוט משול לזריקה של מסעית של קליפות בננות על המדרון החלקלק. זה לא ייגמר טוב.
המשל הזה היה מורכב מדי בשבילי.
מדינות אחרות שלא נקטו בצעדים שאנחנו נקטנו נמצאים במדרון מאוד קשה.
אבל יש גם מי שחושב אחרת, כמו חוקר הפרטיות, פרופסור מיכאל בירנהק, סגן דיקן למחקר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. ביקשנו ממנו להסביר איך אפשר לעשות את זה בלי לפגוע בפרטיות שלנו.
אנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת במיוחד שאין לנו לגביה שום ניסיון, וזה נכון גם לגבי הדיון לגבי הפרטיות בקשר למצב הנוכחי. פרטיות היא זכות יסוד, היא זכות חשובה, היא ערך מרכזי בחברה דמוקרטית וגם בישראל, והיא מעוגנת במפורש בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אבל הפרטיות, כמו כל הזכויות, איננה זכות מוחלטת, וכשצריך, צריך לאזן. האתגר הוא איך לעשות את זה בחוכמה ובתבונה ובמידתיות, ולדעת שכאשר ייגמר מצב החירום שבו אנחנו נמצאים עכשיו, נוכל לחזור לקדמותם של הדברים. אתגר מרכזי או צורך מרכזי של הרשויות הוא לידע אנשים שהיו בקרבת חולה קורונה. איך עושים את זה? יש כאן מערכת של זרימת מידע, ויש דברים שאני חושב שאפשר לעשות, ויש דברים שעדיף להימנע מהם. למשל, יש כל מיני חברות פרטיות, כמו חברות הסלולר, חברות כרטיסי אשראי, אפליקציות כאלה ואחרות, שיודעות את המיקום שלנו, כי זה חלק מצורת העבודה והארכיטקטורה של המערכת שלהן. הגורמים האלה יכולים להיות גורמי ביניים שמדבררים, שמתווכים את המידע מהרשויות אל האזרחים. כיוון כזה שצריך לבנות אותו בתשומת לב וביסודיות ובזהירות, בדרך של הנדסת פרטיות, privacy by design, יכולה להיות פתרון מצוין. הכיוון ההפוך של העברת מידע מהגורמים הפרטיים אל השלטונות, זה משהו שהייתי מאוד נמנע ממנו. במילים אחרות, אפשר לעשות, צריך להיות יצירתיים, והיצירתיות היא שילוב של חשיבה הנדסית טכנולוגית לגבי מה אפשר, חשיבה ארגונית לגבי מה צריך ומה, גם כן, מה אפשר בכל אחד מהארגונים הפרטיים והציבוריים, וכמובן חשיבה משפטית שמביאה בחשבון את האינטרסים החשובים מאוד שאנחנו מנסים להתמודד איתם, אבל גם את הזכות לפרטיות, ומנסה לאזן בצורה מוצלחת ככל האפשר, רק בריאות לכולנו.
תודה לפרופסור מיכאל בירנהק. אגב, אפרופו מעקב פרטיות, לחברות שיש ביג דאטה, כמו גוגל, יש אפשרות הרבה פעמים לחזות מגפות, לתפוס אותה ממש בהתחלה, ואני תוהה אם זה מידע שגוגל וחברות אחרות שמחזיקות במידע כזה, העבירו לרשויות המתאימות.
לגוגל יש פרויקט כזה, שמזהים על פי דפוסי חיפוש של משתמשים, חום, עקאות, רעידות, דברים כאלה, הם ממש יכולים לעקוב אחרי התפשטות של מגפות כאלה, וזה למיטב זיכרוני, זה פרויקט שנמצא בשיתוף פעולה עם מספר ממשלות, וזה מאוד נחמד. כל עוד המידע נשאר אנונימי, ולא הולכים לצוד אחרי זה את המשתמשים עצמם. יש עוד סיפור מאוד נחמד של סולידריות בין תלמידים, שקרה בווהאן, בסין, בערס הקורונה.
אגב, הממשל הסיני מאוד לא אוהב שאומרים שווהאן זה ערס הקורונה, אז מאזיננו בסין ישמעו פה צפצוף ארוך בקטע הזה.
ובינתיים אנחנו גם נצפצף ארוכות על העמדה של הממשל הסיני. אז מה שקרה שם זה שהממשל אמר לתלמידים, אתם לא יכולים ללכת לבית ספר. ומכיוון שתלמידים סיני מאוד מאוד חשוב להם ללמוד, פיתחו איזושהי תוכנת לימוד מרחוק, שהכריחה את התלמידים לשבת וללמוד. עכשיו, אתה ואני היינו תלמידים, ואנחנו יודעים ש תמיד עדיף לשבת ולשחק בדברים אחרים, במקום לשבת וללמוד.
אני רוצה להגיד למאזינים הצעירים שלנו לא היה קנדי קראש, שאנחנו היינו צריכים לשבור פסק זמן ותורתית פיזית.
ועכשיו, אליף בוחרת את נערת מקופלת החדשה.
בואו ונשים אמת בקלפי.
גם את יכולה.
אל תוותרו על שום קול. בידינו הדבר, אני סומכת עליכם, אני מאמינה בכם ואני מודה לכם על האמון שאתם נותנים בי. בעזרת השם. אני מודה לכם.
אז מה שעשו התלמידים, הם פשוט יצאו בקריאה לתת ניקוד נמוך לאפליקציה בחנות האפליקציות, כך שגוגל יאלצו להסיר אותם. וזה מה שהם עשו. המון 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 ביקורות רעות הגיעו על האפליקציה הזו, והחברה נאלצה להתחנן ברשתות החברתיות לתלמידים להפסיק ולהטריל אותם, כי הם לא יכלו ללמוד אחרת. אני לא בטוח שזה הפריע לתלמידים.
אני לא יודע מה הם היו אמורים ללמוד שם, אבל באזרחות אני נותן להם 100.
סייבר סייבר. אוהבים פרסומות?
לא!
גם אנחנו לא, אבל אין ברירה.
אמרו לי לא, לא פרסומת רגילה, פרסומת סמויה.
דוק, אתה יודע מה הדרך הכי טובה לוודא שהאפליקציות בהן אתה משתמש לא גונבות לך את הנתונים?
להעלות לשם את מספר כרטיס האשראי שלי ולעקוב אחרי קניות משונות.
I'll check Tesla for the most lifelike dead animals around, period.
זו גם דרך. אבל דרך מקובלת יותר היא פשוט להשתמש במערכות קוד פתוח. יש לא מעט סיפורים על חברות VPN שבעצם בשעה שאפילו הם גבו כסף מהמשתמשים שלהם, הם מכרו את המידע שלהם אחר כך לכל מיני צדדים שלישיים מרושעים. פרוטון VPN פתחו את כל הקוד שלהם ועברו ביקורת של חברת מומחים חיצונית שאישרה שבאמת אין שום פוילה שטיקים.
וכן, זכיתי בפרס הזקן של הערב.
מי שמשתמש במערכת הזאת יכול להיות בטוח שהמידע שלו נשאר רק שלו, והוא לא מחולק לאף אחד, הוא לא נאגר בשום מקום, הוא לא נשמר בשום מקום, ואפילו מישהו היה רוצה לקחת ולעשות איתו משהו, פשוט אין מידע.
את זה שאין מידע אנחנו יודעים מהקוד פתוח?
כן.
למה? כי אנחנו רואים שהמערכת בעצם לא...
שהיא לא יודעת מה קורה בפנים.
אוקיי. ואם אתם לא סומכים על החברה שעשתה את הביקורת, אתם יכולים לבדוק את הקוד בעצמכם, או להתקשר לנועם. המספר הוא 052. נועם לא מעוניין לעזור, אבל יש עוד הרבה אנשים אחרים שיוכלו לעזור לכם. קהילת הקוד הפתוח היא קהילה מאוד גדולה, וככל שיש יותר עיניים שמסתכלות על הקוד, יש יותר סיכוי שאם יש בג או איזושהי רושעה או גורעה זדונית, היא תימצא. ולכן אנחנו חוזרים וממליצים על ה-VPN של פרוטון, ונזכיר שאם אתם קונים את השירות דרכנו, אנחנו מקבלים גם כמה שקלים, שזו דרך נחמדה להגיד לנו תודה על העבודה הקשה שאנחנו עושים.
תודה, אידוק.
תודה, נועם.
כדי לרכוש את שירות ה-VPN שעליו ממליצים אנשי סייבר סייבר, באופן שיעזור לנו לקנות כמה מאפים, ייכנסו לפודקאסטי.co/VPN. podcasty.co/VPN.
ועכשיו מקורונה, בוא נדבר על רפואה באופן כללי, כי המצב של מערכת הבריאות, אנחנו יודעים, הוא לא מזהיר. וכמובן שהדבר הזה נוגע גם למערכות רפואיות, שלא תמיד שומרות עלינו כמו שצריך.
הרבה מאוד מהפרוטוקולים הרפואיים, אלה דברים מאוד מאוד ישנים. כמו למשל, פרוטוקול בשם דייקום, שתפקידו להעביר מידע ויזואלי, צילומי רנטגן או סיטי או MRI, אם פעם היינו צריכים להסתובב עם שקופיות גדולות ועליהן העצמות השבורות שלנו, ואחר כך עם תקליטורים, והיינו צריכים לשנע אותם ולטלטל אותם ידנית עד לרופא שלנו.
ובשני המקרים הזהירו אותנו לא לקפל, לשמור את זה ישר. אתה מקבל צילום רנטגן בגודל של החיים שלך, ואתה צריך ללכת איתו פרוס ישר.
זמנים אפלים. בבתי חולים, כבר לפני המון המון שנים, השתמשו בפרוטוקול שנקרא דייקום, שממכונות הצילום הגיע ישירות למחשבים של הרופאים, שיכלו להסתכל על הדברים, ולהגיד מה הם חושבים. זה הפרוטוקול באמת מצוין, פרט לעניין פאות, שהוא לא היה מאובטח בשיט. עם השנים התחילו להוסיף שכבות של אבטחה, אבל עדיין יש המון המון מערכות שמשתמשות באותו פרוטוקול לא מאובטח כלל.
לא מאובטח? למה הוא לא מאובטח?
כי מה אתה צריך להבטח משהו שמגיע ממכונת הצילום למחשב של הרופא? מה כבר יכול לקרות? ובאמת, אפשר היום בחיפוש פשוט מאוד, שאומנם דורש כלים קצת יותר מתוחכמים מדפדפן, אבל עדיין כלים שאפשר לכתוב אותם משורת הפקודה, לא צריך להתקין שום דבר, ולזהות המון המון מערכות שיתנו לך את המידע אם תבקש. אנחנו מצאנו בתי חולים באיראן, ובירדן, ובערב הסעודית, ובברזיל, ובגרמניה, ובצרפת, וברוסיה, ובאנגליה, ובכל מיני מקומות, ובכל מיני מקומות ש... כל מה שצריך בשביל לגשת לרשימת כל הנבדקים, ולרשימת כל הבדיקות שלהם, והתוצאות והצילומים עצמם, זה פשוט לבקש. אף אחד לא שואל מי אתה, או מבקש ממך סיסמה, ושעות של הנאה.
כל אחד וההנאות שלו, אבל זה בטח לא מענה לחולים שהמידע הרפואי שלהם נחשף, מידע שנזכיר, לפי חוק הגנת הפרטיות ולפי ההיגיון הבריא, זה מידע שנחשב רגיש, מאגר שיש בו נתונים על מצב בריאותי של אדם, זה מאגר שמצריך לפי החוק הגנה הרבה יותר משמעותית, מכיוון שמידע הרפואי זה מידע שאנחנו לא רוצים שיחשף, הוא עלול לשמש נגדנו על ידי גורמים עוינים, אפילו על ידי המעסיק שלנו שירצה לפטר אותנו בגלל איזה מחלה, המידע הזה לא אמור להיות בחוץ.
ובאמת האפשרויות פה הן מאוד מאוד נרחבות לניצול של הדברים האלה על ידי גורמים מרושעים, כמו למשל לזהות אנשים חולים ולבקש מהם כסף כדי לא לספר את זה. אבל אפשר לעשות פה דברים הרבה הרבה יותר מרושעים גם מזה. מכיוון שאמרנו שהפרוטוקול הזה, הדייקום, לא דורש שום דבר כדי לגשת אליו, אפשר גם להעלות צילומים ולמחוק צילומים. ולכן אם אני מזהה נניח מדען אטום איראני שעשה בדיקת MRI, אני יכול להחליף לו את הבדיקה בבדיקה של מישהו שיש לו סרטן, נניח. ואז לבוא לאותו מדען ולומר, מדען, מדען, שמעתי שיש לך סרטן. אולי אני אוכל לעזור לך. טובי הרופאים שלנו יודעים לטפל בזה.
כן, רק תפגוש אותנו בעיירה אירופאית מפוקפקת.
למשל, או אם אתה מעוניין בתפקיד של הבוס שלך, אתה יכול להחליף את הבדיקות שלו, הוא התפטר מעבודתו על מנת לטפל במחלה הקשה בה הוא לקה, ואתה תוכל להשתלט על תפקידו, לשבת בכיסאו, להסתובב וללטף חתול.
ללטף את החתול
בתנועות מעגליות.
And when Mr. Bigglesworth gets upset, people die!
הפוטנציאל המרושע פה הוא רחב מאוד, אבל בישראל כמו בישראל, הלכו צעד אחד קדימה. כמו שאנחנו תמיד אומרים, שירות ללא תחרות. אמרנו שדייקום דורש גישה קצת יותר מתוחכמת, אתה צריך להפעיל כל מיני כלים ולעשות דברים ולהתאמץ. פה בארץ מאפשרים גישה באמצעות כלי הפריצה המתוחכם.
דפדפן?
דפדפן. אתה פשוט ניגש לשם, אתה רואה את כל פרטי החולים עם תעודות הזהות שלהם, והבדיקות עצמן, אפשר לראות בדיקות MRI, בדיקות CT, בדיקות רנטגן, בדיקות ממוגרפיה, בדיקות אולטרסאונד, ועוד שלל בדיקות שנעשו במרפאה באזור הדרום, וככה אנחנו מצאנו עשרות אלפי בדיקות של עשרות אלפי אזרחים ישראלים, עם הבדיקות עצמם, עם צילומים של הבפנוכו של אנשים, וממש עם תעודות הזהות שלהם, שאפשר להגיע שם לדברים מאוד מאוד לא נעימים.
זה שמסתובבים אצלם כרגע, זה בעיה קצת.
וכמובן, שלחנו את זה למערך הסייבר, ותוך 19 שעות הם הביאו לסגירת הפרצה הזו. אבל נותר לנו רק לקוות שמישהו יודיע לאנשים שהפרטים שלהם היו חשופים.
הפרצה הזאת שהמערך סגר היא פרצה במרכז רפואי ספציפי.
כן, זה פרצה במרכז רפואי ספציפי, אבל איך לנסח את זה בזהירות? מישהו צריך לבדוק גם מערכות אחרות.
כן, אנחנו מקווים שבמשרד הבריאות יש להם זמן גם לזה, בין כל שאר הדברים האחרים שהם עושים כרגע. ומה נאחל?
בריאות טובה ומאפים טובים.
סייבר סייבר, נועם רש.
סייבר סייבר לחיידוק.
סייבר סייבר. סייבר סייבר, פודקאסט על האקרים. ומאפים.
My voice is my passport verified.
עונה שנייה. מגישים. נועם רותם ועידו קינן. מופק על ידי פודקאסטיקו.
בשיתוף Urban Place. Upgrade your life's work.
טוב טעם.